שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דמרקר, היום יום ראשון, היום ה-156 למלחמה. בעזה יש עדיין 134 חטופים, כאן באולפן, סמי פרץ ואיתן אבריאל, שלום איתן.
שלום סמי, לא היית שבוע, התארגנת לירידה מהארץ במצוות הרב הראשי הספרדי יצחק יוסף?
לא, האמת שסבלתי, אתה זוכר פעם הייתה מגפה, קראו לה קורונה?
איך?
קורונה, קורונה.
לא
מכיר?
לא.
אז, לא. כן, אז חטפתי באיחור אופנתי רב מאוד. חטפתי קורונה, והפעם חטפתי אותה יותר חזק מהפעם הקודמת שחטפתי. ככה השביט אותי לכמה ימים. אבל אתה יודע מה? שבוע אני נעדר מכאן, ולא ראיתי שקידמת שום נושא. עדיין שתותר מספר חטופים, עדיין אין איזה פריצה דרך, לא בצפון, לא בדרום. אז מה עשית פה שבוע?
ניסיתי, בחיי ניסיתי. ניסיתי, דיברתי, אמרתי דברים. ראש הממשלה בנימין נתניהו לא כל כך נעתר להמלצות שלי. אני כן יכול להגיד לך שנשיא ארצות הברית ג'ו ביידן דווקא הולך איתי עם העניין הזה, והוא תרם קצת את שלו ביום יומיים האחרונים.
אז זהו, אז כולנו ראינו את הדברים שהוא אמר אתמול. הוא אמר בעצם שראש הממשלה בנימין נתניהו גורם למדינה יותר נזק מאשר תועלת. התבטאות מאוד חריפה, היא גם באה בהמשך לדברים של סגנית הנשיא קמלה האריס. היא אמרה שארצות הברית עושה הבחנה בין הציבור הישראלי לבין ממשלת ישראל, ולאמת לי זה הזכיר אמירות כמו, אין לנו בעיות עם העם האיראני, אלא רק עם המשטר שם, דברים שאומרים על משטרים מפוקפקים. והדברים החריפים האלה מבטאים את חוסר צביעות הרצון בארצות הברית, מתמשכות המלחמה, מריבוי האזרחים שנהרגו בעזה, מירי צהל, וגם תסכול עמוק מכך שכל העסק הזה תקוע, ממשיך זמן רב מדי, ושנתניהו לא בדיוק זורם עם שום דבר שהם מציעים. אלון פינקס, הפרשן לענייני ארצות הברית, יהיה איתנו בעניין הזה.
כן, ואתה יודע, סביב התחושות של חלק נקרא לזה אנשים בצד השמאלי של המפה, של מה יהיה במדינה הזאת, ואולי צריך להתארגן לאפשרות שהילדים יוכלו לחיות גם בחול. אז הנה, עוקפים אותנו מימין ובמהירות, כי הרב הראשי הספרדי, אמרנו, יצחק יוסף, עורר סערה גדולה לאחר שאמר בדרשה השבועית שלו אתמול שאם יגייסו את החרדים הם יעזבו את הארץ. זה כבר וריאציה ללכו לכלא מרצון וכן הלאה. זו לא סתם אמירה קשה מפיו של איש ציבור ובכיר, אלא גם בעצם הנחיה על הדרגים הפוליטיים שמנסים למצוא פתרונות פרקטיים שאסור להם לעשות את זה. המשמעות היא התנגשות ברורה עם החברה הישראלית שלא מוכנה עוד לשאת את ההשתמצות הזו ואת העול של מימון אורח חיים החרדי והיעדר הגיוס לצבא. נתי טוקר שמכיר טוב את הקהילה הזאת יעדכן אותנו לאן כל זה הולך.
כן, ביום חמישי בלילה, זה ממש בעניין אחר, משרד האוצר פרסם תזכיר חוק להטלת מס נשואה על מכוניות חשמליות ומכוניות שמונעות בגז, וזה יעלה משהו כמו 15 שקלים לכל 100 קילומטר, אבל לא לדאוג, לא ממחר, אלא החל משנת 2026. זה אומנם פחות מהבלו שמוטל על רכבי בנזין, אבל זה מעורר שאלות לגבי התמריץ לעבור למכוניות שמזהמות פחות, ודניאל שמיל יספר על המס החדש, מה הוא אמור להשיג והאם זה יצליח. אנחנו מתחילים. שלום לאלון פינקס.
שלום סמי, שלום איתן.
שלום אלון.
פרשן בארץ לענייני ארצות הברית וגם קונסול ישראל לשעבר בניו יורק. אנחנו רוצים לדבר איתך על ההתבטאויות המאוד מאוד חריפות של העלאות טון כאלה, גם של נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן, גם של סגניתו קמלה האריס. אז ביידן אמר אתמול שראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו גורם למדינה יותר נזק מאשר תועלת. כשאנחנו כותבים את זה, זה בסדר, אבל כשנשיא ארצות הברית אומר כזה דבר, יש לזה משמעות הרבה יותר גדולה, האומנם.
כשאתה ואיתן ואני נעניק לישראל סיוע צבאי בסך 3.8 מיליארד בשנה.
פלוס, זה אפילו יותר.
פלוס, אני כבר לא מדבר על המלחמה, וכשאתה ואיתן ואני נטיל וטו במועצת הביטחון, אז אפשר יהיה להשוות אותנו לארצות הברית של אמריקה. תראו, זה לא מתחיל בשבועיים האחרונים, זה אפילו לא מתחיל בשבעה באוקטובר, אם כי זה הועץ בשבעה באוקטובר. אני מזכיר לכולם, למי שיאזין לנו ותאזין לנו, שבדצמבר 22 האמריקאים הזהירו את מר נתניהו לא להרכיב קואליציה קיצונית. ואז הוא הרכיב את הקואליציה שלו, והאמריקאים אמרו, טוב, יש לו את השיקולים שלו, שיהיה בריא. ואז חמישה ימים, שלושה ימים אחר כך, הוא מודיע על הפיכה משטרית, או רפורמה משפטית, כמו שהוא קורא לזה. ומשך 9 חודשים שלמים, נשיא ארצות הברית לא מזמין אותו, לבית הלבן, ושלל דוברים אמריקאים מהממשל ומהקונגרס מבקרים את ישראל על כך שהיא דמוקרטיה בנסיגה, שהיא הולכת להחלשה משמעותית של הזרוע השיפוטית וכן הלאה וכן הלאה. ואז אנחנו מגיעים למלחמה, ואז ארצות הברית נעמדת במלוא הקיטור ובמלוא עוצמתה, הן הצבאית, הן הפיננסית והן המדינית, לעזרת ישראל.
כולל התייצבות מיידית של ביידן כאן, כולל דונט לאיראן ולחיזבאללה.
כולל שתי נוסעות מטוסים.
כולל נוסעות מטוסים.
כולל מאות מיליוני דולרים שלא עברו אישור קונגרס, כי לממשל היה דחוף להעביר אותם, אז העבירו אותם דרך מה שנקרא חקיקת שעת חירום לביטחון לאומי שמחלקת המדינה יכולה לעשות, משום שלא אושר הסכום הגדול של 14.3 מיליארד, שהפך להיות 17.6 וירד עוד פעם ל-14.5, לא חשוב כרגע.
אבל זה בדיוק הדיסוננס, מכיריי רבים אומרים, זה ויכוח בתוך המשפחה,
כן.
על איפה מסדרים את, את הכוסות, ואיפה מסדרים את, הסכום.
כן, אבל
וזה יעבור כשתיגמר המלחמה, ושהכול
לא,
יהיה
בסדר. לא, זה לא, לא, זה לא. חבריך ומכיריך חיים בבופה על הטיטניק. אז ביניהם זה באמת נראה מה נוכל ומה נבחר, ומי שודרג, ואיך נסדר את הכיסאות על הסיפון. אבל הטיטניק היא הטיטניק, והקרחון הוא ארצות הברית, ולשם זה הולך. לא, זה ממש לא יסתדר. זה יכול להסתדר, וזה הפיך, בהרבה עבודה קשה, דרך אגב, לא בין לילה, רק ביום שבו מר נתניהו לא יהיה ראש ממשלת ישראל.
שאגב, אומרת את זה בעצם סגנית הנשיא, היא אומרת, אין לנו בעיה עם ישראל, כי הוא עושה הבחנה בין הציבור הישראלי לבין ממשלת ישראל, לי זה ממש מזכיר את זה שאומרים, אין לנו בעיה עם העם האיראני, אלא רק עם המשטר שם. עד כדי כך הידרדרנו למדינת עולם שלישי, או מדינה משוגעת כזו, שרק המדינות משוגעות אומרים את הדברים האלה, לא?
אז אני, כן, אתה צודק, אבל עוד פעם בוא נשים את זה לשנייה בהקשר הרחב יותר. ואני לא הולך 20 שנים אחורה וגם לא 10, אני הולך עוד פעם ל-4 בינואר 2023. האמריקאים מסתכלים על מה שקורה בישראל, על הניסיונות של מר נתניהו וחבריו לחולל הפיכה משטרית, הם רואים את ההפגנות, והם אומרים, בסיס היחסים הוא לא וטו במועצת הביטחון, ואפילו לא 3.8 מיליארד דולר, אלא מה שאנחנו אוהבים לקרוא ערכים משותפים. תשתית ערכים משותפים, דמוקרטיות, אחיות, עם רקע דומה.
אלון, אני חייב לשאול אותך, אני יודע את הדבר הזה, כתבנו, אמרנו, גם אתה, בעיקר אתה, אבל באיזשהו מקום האמריקאים תמכו בעבר בדיקטטורות בדרום אמריקה ובמרכז אמריקה, וזה מחזיר אותי לאותם חברים שאומרים, יש אינטרסים, הכל זה אינטרסים בחיים, האמריקאים צריכים אותנו פה בתור בסיס מתקדם לשמור על הנפט או כל תזה אחרת שאתה רוצה, ולכן הם אומרים, הם לא באים באיזה קטע של אמפתיה, הם באים באיזה קטע של יש פה, אתה יודע, אינטרסים משותפים.
אז עוד פעם החברים שלך לא יודעים על מה הם מדברים, כי אם תשאל אותם, במה בדיוק בא לידי ביטוי ערכה אסטרטגית של ישראל לארצות הברית, משברית המועצות התפרקה, ארצות הברית מעשית, אם כי עוד לא מיישמת את זה, הגיעה לעצמאות אנרגטית, אין לה עניין בהישארות ארוכת טווח במזרח התיכון, היא שינתה את סדרי העדיפויות שלה לאגן ההינדו-פסיפי, או בעיקר סין, שיסבירו החברים שלך, שאתה מצטט בהם, במה בדיוק ארצות הברית צריכה את ישראל כרגע, והתשובה היא, רק כל עוד יש תשתית ערכים משותפים. וכשהם רואים את מר נתניהו, ואת בן גביר, וסמוטריץ', ויריב לוין, ואמסלם, ומירי רגב, והרב הראשון לציון היום, הם אומרים, סליחה, איזה ערכים משותפים בדיוק יש לנו?
לא, אבל אתה רואה שכשביידן מדבר על מה בעצם מפריע לו, אז הוא מדבר על 30,000 הרוגים בעזה, מירי של צהל, והוא אומר, אני לא רוצה עוד 30,000 הרוגים.
זה נקודתית, זה נקודתית.
לא, שזה נקודתית, אבל השאלה אם בזה, זה הדבר שהוא מנסה לנגח, כי בסך הכל כשהוא מנגח את נתניהו באיזשהו אופן ככה פרדוקסלי, הוא אפילו, לא יודע, הוא מחזק את מעמדו פה, לפחות בקרב הבייס שלו, כי הנה נתניהו קשוח ולא שם על ארצות הברית, והוא אגרסיבי, והוא מפעיל נבוט חזק בעזה. אז איך הם מתגברים על הפרדוקס הזה?
אתה צודק שזה פרדוקס. לטענתם, הם הזהירו את נתניהו כבר בנובמבר שאין דבר כזה מיתות חמאס והשמדה מוחלטת, אפילו צבאית, לא רק פוליטית, של חמאס, ללא כיבוש הרצועה, והם לא רוצים, והם מאוד ממליצים שלא לייצר מצב דה פקטו שישראל כובשת את הרצועה, גם אם היא לא מגדירה את זה. עכשיו תראו, לאורך הזמן, מ-7 באוקטובר ועד היום, יש לפחות 5 או 6 נקודות של מחלוקת מהותית בין ישראל, לא סגנונית, מהותית בין ישראל לארצות הברית, שהאמריקאים, בגלל אותה סימפתיה ותמיכה אמוציונלית וחזקה של ביידן, האמריקאים אומרים, הבנו, אתם לא בעד זה, תגידו בעד מה כן אתם. תיכנסו איתנו למסע ומתן.
אז תמנה את הנקודות ממש בקצרה.
בבקשה, נקודה מספר אחת. האמריקאים אומרים, תהיו מתונים בתגובה הצבאית שלכם, כי האזור צפוף מדי ואתם תחזרו על השגיאות שאנחנו עשינו בעיראק. ישראל מתעלמת. 2, ארצות הברית מבקשת שישראל תשתמש בתחמושות אחרות, משום שהיא מטילה פצצות טיפשות, מה שנקרא, לא מונחות ולא מתוחכמות, של 900 קילו, 907 ליתר דיוק, מה שנקרא פצצות 2000 פאונד, ומביאה להרס המוני של 35-40% מהבניינים בעזה, ואז עוד היה 15,000, היום זה כבר 30,000 הרוגים. שלישית, האמריקאים אומרים, אתם לא תפילו את החמאס, אלא בדרך מדינית. יש לנו רעיון. אנחנו נקים כוח רב לאומי, יש לנו הסכמה של הסעודים, של הבחרינים, של הקטרים, של האמירטים, של הירדנים, של המצרים ושל הרשות הפלסטינית, להחליף את החמאס לתקופת ביניים. ישראל אפילו לא מגיבה. נקודה הבאה, האמריקאים מבקשים הפוגות הומניטריות, ישראל לא מגיבה. האמריקאים מבקשים עוד פעם, מה שנקרא הפוגות הומניטריות ממושכות, ישראל לא מגיבה. ואז הנשיא מפרסם, בהתחלה טיפין טיפין, באמצעות בלינקן מזכיר המדינה, באמצעות קמלה האריס סגנית הנשיא, ואז בעצמו, הוא מפרסם בעצם מתווה רב שנתי למזרח התיכון, שמתחיל מהפסקת אש ועסקת חטופים, עובר לכוח רב לאומי, דיון על הפלסטינים, ובסופו, המשכו בנורמליזציה עם סעודיה, קטר, בחרין ואחרות, והאמירויות, אגב, בחרין והאמירויות שחתומות על הסכמי אברהם, מלבד להודיע, הן בפועל ניתקו יחסים מדיניים עם ישראל, שלא תהיינה יבנות. השיתוף פעולה המודיעיני נמשך, דיפלומטי אפס. ואז ישראל חודש וחצי לא מגיבה על זה, ובסוף בסוף בלחץ גדול מפרסמת איזה מין עמוד אחד שכאילו ביקשו מהסטודנט שיכתוב אותו, כן?
כן.
שבו נתניהו...
שהם יחפשו מול... אנשים עם ניסיון ניהולי בעזה, כן.
בדיוק, הם יחפשו אנשים,
אנשים
עם ניסיון...
אנשים כבר שולחים קורות חיים ככל שאתה יודע?
כן. בדיוק ככה. עכשיו אתם מחברים את הנקודות האלה במרחב, ואמריקאים מגיעים למסקנה הבאה. נתניהו לא בעל ברית לשום דבר, הוא מונע משרידות פוליטית, אנחנו מבינים את זה, אבל אין לנו גם אשליות, ששם זה מתחיל ושם זה נגמר. ישראל לא הופכת להיות ללא שותפה להקמת ציר אנטי-איראני, מה שנקרא ציר יציבות, להבדיל מציר הטרור והאי-יציבות. אין לנו עם מי לדבר, אנחנו מנסים להיכנס איתו לשיחות, הוא לא רוצה, אנחנו לא קופים עליו כלום. אנחנו מתחילים לדבר איתו, הוא מתחיל להתלהם ויוצא החוצה שהוא נאבק נגד מדינה פלסטינית. מי מדבר עכשיו למדינה פלסטינית? אנחנו מדברים על העתיד בכלל.
כן, ויש פה, אלון, ויש פה אבסורד נוסף, שנתניהו הרי במשך כל הקדנציות שלו היה מזוהה בעיקר עם איראן, 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 והנה הגיע הרגע שבו בכל הכאוס הזה יש גם הזדמנות, יש פה הזדמנות בסיפור של איראן, לייצר את אותו ציר שאתה מדבר עליו, ואז הוא לא רוצה.
כי לוקחים לו את הצעצוע היחיד שהוא מכיר.
טוב, אז בוא תגיד לנו, אנחנו חושבים שאנחנו מבינים את הכוונה, אנחנו גם מתחברים אליה אנליטית. מה יקרה מעכשיו? באיזה שלב מפסיקים לדבר ולאיים? זה כבר איומים בעצם מהצד של ארצות הברית, ותחושה שאנחנו מאבדים את אמריקה בשורה ארוכה של רבדים. מתי הם עושים משהו שהוא לא תמיכה 100% של ישראל, כולל נשק, כולל מטריה דיפלומטית, כולל הכל?
עלית עכשיו איתן על השאלה הכי משמעותית והכי מהותית והכי כבדת משקל, והיא מתי, מה נקודת פיתול או הנקודה התפנית שבה אמריקאים עוברים מרטוריקה וביקורת הצהרות לשינוי מדיניות של ממש. עכשיו תראה, התשובה היא שאני לא יודע, אבל זה מתקרב, כי סף הסובלנות והסבלנות שלהם כלפי מר נתניהו באמת כבר הגיע לקצה, כשאיתן, שלושה, ארבעה, חמישה אנשים מאוד חשובים ובכירים בתוך הממשל, רבים עם ביידן כל הזמן. כלומר, אם היה פה נשיא אחר שאיננו ג'ו ביידן, השאלה שלך כבר הייתה מקבלת מענה לפני חודשיים. אבל השלב הראשון היה אותו, ההצהרה על אותו נמל או מזח צף שהאמריקאים מתעדים להקים ב-45-60 הימים הקרובים בעזה. זה מבחינה מדינית מאוד משמעותי. אני לא נכנס כרגע לעניין ההומניטרי וכמה אוכל ייכנס ומי... האמריקאים בעצם אמרו לישראל, עכשיו בוא נראה אתכם. הרי בפועל אתם לא יכולים להמשיך מלחמה כשאנחנו בונים שם מזח. אחד. שתיים, הסיפור הזה שרק אתם תקבעו מה יהיה בעזה נגמר. גם אנחנו יש לנו מה להגיד. תזכרו, אתם שניכם מבינים גדולים ממני בכלכלה ובאינטגרציות כלכליות. הרוב מגיע מקפריסין, כלומר נוצר קו ישיר עם קפריסין. קפריסין היא מדינת איחוד אירופי. גם פה יש שחיקה מדינית נגד ישראל. עכשיו תראו, אם מר נתניהו לא השתתף במשחק לבקשת האמריקאים, אני לא רואה הפסקה של הספקת נשק, אבל אני רואה האטה בהספקת נשק ספציפי. אני לא רואה החלטה מודעת להפסיק את הסיוע הצבאי, זה יותר קשקוש וסיסמה וקלישאה מאשר מציאות, אבל אני כן רואה דיון על הערך האסטרטגי של ישראל, שדיברנו עליו קודם. אני כן רואה מצב שבו האמריקאים לא רק לא מטילים וטו, אלא בעוד שבועיים שלושה בעצמם יוזמים, אני מדבר על תרחיש, אני לא אומר שהוא בהכרח יקרה, אלא יוזמים הצעת החלטה במועצת הביטחון לדבר שהם עד עכשיו לא דרשו, וזה הפסקת אש מיידית. ואז נראה את הגיבור מטיטניום ופלדה, מר נתניהו, עומד מול הלחצים האלה.
תראה, עד שלא תהיה סנקציה אמיתית, וזה הכל הצהרות, אז אתה יודע, אום שמום זה לא נתניהו המציא, זה בא עוד משמיר.
לא, אום שמום זה בן גוריון, אבל זה בכלל לא משנה, אנחנו לא באותה תלות בארצות הברית שהיינו אז לעומת היום.
לא, אני מבין את העניין הזה, אבל באיזשהו מקום צריך איזשהו משהו מעשי כדי לגרום לנתניהו לשנות גישה, אנחנו יודעים גם מדוע.
אתה צודק, איתן, רק שאמריקאים, ואת זה לא מספיק מעריכים בארץ. אמריקאים עושים כל מאמץ לא להגיע לשם. שמע, ביידן מאבד תמיכה בעולם, הוא איבד אותה כבר. ביידן מאבד, מדמם קולות בשלושה קהלים חשובים של המפלגה הדמוקרטית, והבחירות הן בעוד 9 חודשים.
כן.
הוא צריך לעשות משהו כדי להחזיר אותם.
מדינת מישיגן ו...
כן, היא רק דוגמה.
מחוז דירבון כבר...
כולם נתפסים.
הפכה כבר לאדומה או עוד לא?
לא, 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 לא. זה עוד לא שם, יש עוד 9 חודשים, 8.5 חודשים, אבל זה תקשיב.
אבל רגע, אלון, אני רוצה רגע בכל זאת לנסות לסנגר על נתניהו, זה קצת קשה לי, אבל אני אנסה. תראה, אנחנו פה עם 134 חטופים, ארצות הברית היא אחד המתווכות שם בסיפור הזה, יש לה מנופים על קטר, יש לה מנופים על מצרים, יש לה מנופים שהיא יכולה להפעיל, והיא כנראה לא משתמשת בהם מספיק כדי להאיץ ולזרז פה עסקת חטופים.
כלומר, הבנתי, כלומר, אתה עכשיו מסנגר על נתניהו דרך האשמת ארצות הברית שהיא, לא עושה מספיק לשחרר את החטופים?
לא, שהיא לא יכולה לספק לו, היא לא מצליחה לייצר את המנופים, שמספקים את ההישג הזה, שלחזרנו את החטופים הביתה.
לא, אולי כן, והוא פשוט לא מקבל את זה.
היא נתנה לו יותר ממנוף אחד, כפי הנראה הוא בחר לא להשתמש בו.
כי הייתה עסקה, ואפשר להשאים אחד את השני, אם זה ישראל או החמאס שגרמו להתקררות שלה, או לביטוי שלה.
דרך אגב, אחד...
אבל זה לא ארצות הברית.
אחד הדברים שהאמריקאים הציעו בשבוע הראשון, ולא היה לו פולו-אפ, כמו שאומרים בלשון תקשורת, הוא שהאמריקאים העלו הצעה, הם לא המליצו ולא ביקשו, הם העלו הצעה, אני מדבר על השבוע שאחרי היום הנורא הזה, כלומר בתוך השבוע שמאז השבעה באוקטובר, האמריקאים אמרו, המטרה מספר אחת כרגע היא למנוע הסלמה, ופה נעזור לכם, אם אתם זוכרים את הנאום של השרה באוקטובר של הנשיא, שבו הוא התראה באיראן ובחיזבאללה ואמר דונט, אבל הם אמרו, פה אני מגיע להצעה או לרעיון שהם העלו, הם אמרו, קודם עסקת החטופים, כדי להביא לעסקת החטופים צריך להיות איום של פעולה גדולה בעזה. אתם עושים הפוך, אתם עכשיו רצים מתוך תאוות נקם, מובנת לנו לחלוטין, אנושית לחלוטין, אינסטינקטיבית ואינטואיטיבית נכונה.
אבל לא חכמה.
בדיוק. אבל הם אמרו, תחשבו רגע, אולי אפשר לחלץ עסקת חטופים תחת איום הפלישה, ולא לפלוש קודם ולהעמיד אותם בסכנה. ישראל נפנפה את זה, מי שהעלה את זה היו בלינקן ומזכיר ההגנה לויד אוסטין, ישראל נפנפה את זה, והנה אנחנו היום בשיחה הזאת.
כן, טוב, אנחנו רוצים לסכם רק את העניין הזה, כמובן יש את העניין של הבחירות, מי נמצא יותר בעצם בלחץ בסיפור הזה? ביידן בגלל לוח הזמנים של הבחירות? או נתניהו שבעצם אומר, אם אני רק אבוא ואציג איזה משהו שהוא ייראה כמו איזו התפשרות מדינית, אני הולך הביתה.
לא, הוא חכה. ומה עם טראמפ? האם ביבי מחכה לטראמפ?
לא, טראמפ זה רחוק. איתן, טראמפ זה ינואר 25, אם הוא ייבחר, ואני לא בטוח שהוא ייבחר. הדינמיקה של הבחירות עוד לא ברורה לנו. יש את המשפטים שלו. אני מציע לא להסתכל לא על הסקרים, יש עכשיו שלושה סקרים.
לא, אתה מציע לנו, אבל השאלה אם נתניהו מסתכל על הדבר הזה, ואומר אני צריך למשוך עוד איקס זמן.
בוא אני אגיד לכם, אם נתניהו חושב שהוא ימשוך זמן בלי בחירות בארץ עד נובמבר 2024, אז הוא מאמר, איך אומרים, הוא מאמר שכבר איבד לחלוטין את החשיבה הלוגית שלו.
כן, טוב, אתה יודע, הוא רוצה למשוך בלי בחירות עד 26, לדעתי, עד סוף הקדנציה המלאה שלו, על פי הספר.
האמריקאים חושבים שזה לא יקרה. מה אתם, שניכם ואני, חושבים לא רלוונטי כרגע?
כן, לא, זה ברור. אני חייב להגיד לך שאני צפיתי בנאום האומה השנתי של ביידן, והוא הביא אותה, הבן 81, הביא אותה בדנק עם סיבוב של 360 מעלות. הוא היה אגרסיבי וחד באופן כללי, ו-15 רמות מעל טראמפ, זה goes without
saying. לא, זה לא חוכמה.
goes without saying, אבל הוא נראה, מה שנקרא, בסדר גמור.
הוא נתן נאום שכאלה שעוקבים אחרי הקריירה הפוליטית שלו, באופן אפילו קרוב ממני, ויש כאלה, אומרים שזה הנאום חייב. כלומר, זה הנאום הכי טוב שהוא נתן אי פעם. זה היה נאום בחירות ופחות State of the Union, מצב האומה. וככזה, אתה צודק, כי היה בו טונות של אנרגיה, טונות של אינפורמציה, הומור, הוא לעג לעצמו על הגיל, התאמת עם חיוך על השפתיים, עם כל מיני יושבי ספסלים אחורים רפובליקאים ש... צרכו ויללו, מבחינתו זה נאום טוב, אבל אני מזכיר עוד פעם, עם כל הכבוד לנאום, זה רק נאום והבחירות הן בעוד 8.5. כן.
ויהיו עוד הרבה מאוד מאמורות כמובן בדרך כן. לשם, ולכן אנחנו עוד נחזור אליך, אלון פינקס.
תודה רבה לך.
תודה.
שלום, כאן עומר רבינוביץ'. אם אתם אוהבים פודקאסטים בנושא השקעות, אני רוצה להזמין אתכם להזין לשני פודקאסטים שאני מגיש שחצו את רף מיליון האזנות. הראשון, Investor 360 Live. שם אנחנו מראיינים את מנהלי ההשקעות הראשיים, מנכלים של חברות מתל אביב 125, ומומחים בנושאים כמו בינה מלאכותית, נדלן, שבבים וכו'. וכמובן, לתוכנית אקטואליות ההשקעות המואזנת בישראל, המשקיענים עם אבנר סטפאק מבעלי מיטב. חפשו, Investor 360 Live, או המשקיענים באפליקציית הפודקאסטים שלכם.
שלום לנתי טוקר.
שלום, שלום.
כתבנו לענייני מקרו-פוליטיקה וגם ענייני החברה החרדית, מכיוון שאתה שייך לקהל הזה.
אני צריך סוגריים, לאט לאט אני כבר פחות ופחות בטוח שאני שייך לקהל הזה.
אתה שייך. היינו אצלך בבית, חיפשנו חניה בבני ברק, אתה שייך. הרב הראשי הספרדי יצחק יוסף, הוא בא ובאמת עורר סערה גדולה אתמול, אחר שהוא אמר בדרישה השבועית שלו, שאם יעיזו לגייס את החרדים, הם יעזבו את הארץ. לי זה מזכיר שאבא שלו, הרב הראשי הספרדי הקודם, צעק פעם לאיזשהו מישהו בסיפור שאז יזה את המדינה, תצא בחוץ.
וניצן חן.
ניצן חן, עיתונאי. אז יש לי שלוש שאלות מתוך הרחוב החרדי. אחד, האם זה רציני? הם באמת יעזבו את הארץ? שתיים, לאן הם הולכים? לאיזה מדינה? ומי יקבל אותם?
שלוש שאלות שאין לי עליהן מענה. אני כן, כן צריך לפתוח למסגר את הסיפור הזה. בסוף ציינת את אביו של הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף, ובזמנו היו לו שורת התבטאויות מאוד מאוד חריפות. אני זוכר בזמנו כתבי הדתות היו מאזינים כל מוצאי שבת לשיעור שלו ביסדים, ולוקחים משם פנינים, וההנהגה של ש"ס אז ניסתה באמת ככה להפחית מחומרת הדברים, והיא אמרה, תשמעו, הרב זה סגנון הדיבור של הרב, הוא כאילו נותן שואו, אז הוא מתבטא בצורה כזאת. אז גם את הדברים, אני מרקח בכוונה בהתחלה כדי ש... אז גם את הדברים של הרב יצחק יוסף צריך להבין טיפה בהקשר. בסוף הוא נותן שיעור לקהל מאוד גדול, חלק מהשיעור זה הוא צריך לסקרן אותם ולעניין אותם, וקצת לעורר אמוציות ורגשות, אז צורת ההתבטאות שלו היא הרבה יותר חריפה מאשר הוא היה מתבטא באופן שקול וסדור, כי הוא רוצה להדליק את החבר'ה כמו שאומרים.
לא, לא, רגע, שנייה, נתי. אתה קצת מוריד לזה, אתה קצת מוריד הילוך, אני רוצה בכל זאת
להגיד סתם, צחקתי עליכם.
לא, שנייה, שנייה, נתי, תשמע. כשאני שומע, למשל, פוליטיקאי כמו מרגי, יעקב מרגי, שר הרווחה, אומר, כן, נפל דבר בכל זאת בשבעה באוקטובר, ואנחנו צריכים להתגייס. נכון שהוא לא מדבר על מספרים גדולים, ומציג איזה גישה, נקרא לזה יותר פרקטית, יותר קואופרטיבית, יותר מחוברת למציאות, ובא הרב הראשי הספרדי יצחק יוסף ואומר את הדבר הזה, שאלה אם זה לא שופך מים קרים על כל פוליטיקאי שיעז רק לנסות לבוא ולהידבר ולנסות לייצר איזשהו מתווה לגיוס חרדים.
התשובה היא כן, באופן מוחלט. אני רק אומר שההקשר הוא, הוא עורך להם איזשהו טקס, איזו חוויה דתית, ובחוויה הדתית היא צריכה להיות טוטלית. ובחוויה הדתית הטוטלית הוא אומר להם, בואו אנחנו נברח מהארץ, כי אנחנו נלך עד הסוף עם השאיפות הדתיות שלנו. ועדיין, כמובן שהוא רב ראשי, וכשיש לו ציבור כזה גדול שמקשיב לו, גם תומכיו הדתיים, חסידיו הרמה הדתית, וגם העובדה שהוא רב ראשי ומנהיג פוליטי, זה שערוריה, כי זה באמת מייצג מאחורי זה תפיסת עולם שאומרת, אנחנו נמשיך ללמוד ואחרים ישרתו. אנחנו לא נוטלים חלק בחובות, כמו בזכויות, כמובן זה משקף, אני רק אומר, הצורה, הסגנון, האיך, הוא חלק מהטקס, אבל מה, התוכן של הדברים שלו הוא באמת חמור, כמו שאתה אומר, הוא באמת לא רואה שום צורך לבוא ולהגיד, החברה החרדית צריכה לקחת חלק הולם ושווה, בדיוק כמו שחברה אחרת, וזה אגב, ובאותה מידה, אני מאשים את הפוליטיקאים החרדים, אתה אמרת מרגי ואחרים, אני מאשים את הפוליטיקאים החרדים, גם בדו פרצופיות שלהם, כי כשהם באים לרב, הם לא אומרים לרב, אנחנו צריכים שהרב ייתן הנחיה, איך עושים את זה שהחרדים ישרתו, הרבה פעמים רבנים מסתמכים על הקולות שהם שומעים, הם לא קוראים עיתונים, והם לא מדברים עם, יוצאים לשוק מחנה יהודה לדבר עם אנשים, הם בסוף ניזונים מהפוליטיקאים. מהפוליטיקאים, ואם אריה דרי רוצה לעשות שינוי, אז הוא יכול ללכת לשבת על הראש של הרבנים, ולהגיד להם, אנחנו צריכים שתתנו לנו אישור עכשיו לגייס חרדים. בסוף, ההנהגה הפוליטית יכולה גם לעשות את השינוי, גם כלפי מטה וגם כלפי מעלה, ואת זה הם לא עושים.
תגידי, לרב הראשי הספרדי יצחק יוסף, יש דרכון נוסף? או שאנחנו לא יודעים את הפרטים האלה? לא, אני מנסה לברר את הלוגיסטיקה של העזיבה מהארץ. אתה יודע, אם לא, אז האיום הזה הוא לא כל כך מפחיד.
לא, האמת שהרבה מעבר ללוגיסטיקה, יש פה עניין אחר. מדינת ישראל מסבסדת ומממנת לימודים לאברכים, ומעניקה הרבה מאוד קצבאות שמאפשרות את...
זאת אומרת, זה הפתרון לכל הבעיה, שבאמת יעזבו את הארץ.
לא, והשאלה, איזה מדינה תאפשר אורח חיים שכזה, שבו אתה גם לא עובד, אתה גם לא משרת, אתה גם מקבל הרבה מאוד תשלומי העברה. ברור שזה איום חלול, וכמו שאתה אומר, נועד לשלהב, אבל השאלה אם הרב מודע לתרומה הכלכלית של החברה החרדית בהשוואה, עזוב רוחנית, רוחנית לא נתווכח על זה עכשיו, בהשוואה לשאר החברה הישראלית, לתרומה לכלכלה.
אני חושב שהוא לא מודע.
אתה יודע מה, אני אעזור לו. היה לפני כמה שנים בשירות התעסוקה, ב-2022, פרסמו שני חוקרים מחקר לפערים העצומים בין הקהילות השונות בישראל. הם מצאו את זה בתוצר לנפש. הם מצאו שב-2017 התוצר לנפש של יהודים לא חרדים היה כמעט 49 אלף דולר, לעומת תוצר לנפש של כמעט 18 אלף דולר בחברה הערבית, ו-15 אלף דולר בלבד לנפש בחברה החרדית בישראל. וזה הדברים שמורידים את הממוצע, כי הממוצע הישראלי היה באותה שנה 38 אלף דולר, וזה הנמוך מהממוצע של ה-OECD.
היום מן הסתם זה יותר, הפערים יותר חדים אפילו.
כן, כנראה. הם יותר חדים. לא, ושאלה אבל אם את כל המתמטיקה הזו, הרב מודע לה, מכיר אותה, או שהוא אומר, אני יודע רק לנגן פה שיר אחד, השיר הזה של לימוד התורה, זה הדבר החשוב, זה קובע הכל, זה מה שמכתיב את ההישגים בשדה הקרב וכו'.
תראה, אני מזכיר לכם שלפני כמה חודשים, או לפני 7 באוקטובר, יצאנו באיזשהו סקר בדה מרקר, ששאלנו, סקר יהודי בתוך החברה החרדית, ושאלנו אותם כל מיני שאלות לגבי התרומה של כל אחד מהמגזרים לחברה הישראלית. ושאלנו אותם לא רק על שאלות כלכליות, אלא ביטחוניות. מי לדעתכם תורם יותר להגנה על ביטחונה של ישראל, המגזר הכללי או החרדי? ותתפלו שיותר ממחצית מהמשיבים אמרו שהמגזר החרדי תורם יותר. גם בשמירה על ביטחונה של ישראל. אז מה שאני רוצה להגיד פה זה שיש פה דו-שיח של חרשים.
אגב, אני מציע להם לא להתיימר להגיד שהם שומרים על ביטחונה של ישראל, כי תכף תקום ועדת חקירה לאירועי השבעה באוקטובר, ויכול להיות מצב שגם הם יעמדו על דוכן האשמים.
כן, אם
בתור... לא, מה שאני מנסה להגיד זה שיש פה דו-שיח של חרשים, ובחוויה המיסטית של הרב, ושל חלק גדול מהקהילה החרדית, העובדה שיש תוצר של מעל, שקרוב ל-50,000 דולר לגבר החילוני, נובעת מכך שהגבר החרדי בא והולך ומתפלל אליו. כלומר, איפה שתרצו, הם ימצאו את התשובה.
הם תפרו לעצמם רציונל פנטסטי בשביל לא לעשות צבא ולהתבטל, כל הכבוד להם, אבל הרב הראשי הספרדי הוא איש חכם, הם לא פריירים והם לא טיפשים. למה הוא מוצא דווקא בעת הזו צורך לחמם את השיח הזה? הוא... על פניו, שלא יבחר לדבר דווקא על הנושא הזה, ושיסגרו את מה שיסגרו, גם אם זה אין חוק גיוס מאחורי חדרים. למה הוא רוצה לצאת למאבק? אין לו מה להרוויח מהעניין הזה לתפיסתי, אבל תקן אותי, אולי אני טועה.
תראה, כי ברור שהוא מזהה בחוץ, את הקולות בחוץ, שקוראים לגיוס בני הישיבות, הוא מזהה כאיום על עמוד השדרה החרדי, הנוקב של המעמד בני הישיבות, ולהגן עליהם, אז הוא יוצא חוצץ להגן עליהם. אני חושב שהוא גם, בשבילו זה גם הזדמנות, כי אתה יודע, הרבה פעמים קבוצה מגבשת את הזהות שלה, ואת תחושת ההשתייכות שלה, ככל שהיא מוכנה להתמסר למען הערכים שלה. אז דווקא כשהם מאיימים מבחוץ על חוסנה ועל יכולתה של החברה החרדית להמשיך בנוהג הזה, אז הוא ככה, אפילו עם דוק של חיוך הוא אומר את זה, הוא מנסה ככה, הוא די נלהב להגיד את המסרים האלו, כי זה הפוך, כשבאים עלינו צוררים מבחוץ, זה בעצם ההזדמנות שלו לחזק את
הפוליטיקה של זהויות בגרסה החרדית.
בדיוק, בדיוק. אז בשבילו זה גם הזדמנות, אבל בסוף זה הכל חוזר להנהגה הפוליטית החרדית, ובעיקר...
ואתה יודע מה מבאס אבל? שכשאני חושב על איך עושים בכל זאת הבקעה בנושא הזה של גיוס חרדים, איכשהו אני מצפה שזה יגיע דווקא יותר מהספרדים החרדים, כי שם זה בכל זאת קהילות טיפה יותר מתונות. אז אם הוא בא ונוקט בקו הזה, נראה לי שגפני וליצמן וגולדקנוף וכל החבורה הזו יכולה לגמרי לישון בשקט.
הם יעזבו את הארץ יותר רחוק.
שהפרונט של המאבק זה יצחק יוסף.
זהו, אני בערכה אפילו... באמת ככה, עם אצבע ברוח, אפשר להעריך שחצי מבוחרי ש"ס הם קהל שמשרתים בצבא.
חצי מחברי הכנסת והשרים של ש"ס שירתו בצבא.
שירתו בצבא, נכון, האמת היא, המדד הוא ילדיהם, לא הם עצמם. אבל כן, אבל יש בעיה אחרת, שזה ככה מי שבקיא בתוך הפנים חרדי, הרי את עולם הישיבות בארץ ישראל הקימה בעיקר יוצאי אירופה, ככה ישיבות פונביץ', סלבודקה, כל מיני ישיבות כאלו.
חברון.
והעולם בני עדות המזרח, כאילו הקימו ישיבות שתואמות לבני עדות אשכנז. אז בשום מקום, לפעמים בני עדות הספרד, מנסים להיות יותר צדיקים מהאפיפיור, כאילו להיות ככה יותר אדוקים במסירות שלהם לעולם הישיבות, יותר מהאשכנזים. פה יש איזה משחק מאוד מעניין.
לצערנו הם השתכנזו בהיבט הזה של שירות צבאי.
בדיוק.
נתי טוקר, תודה רבה.
תודה רבה. שלום לדניאל שמיל.
שלום איתן, שלום סמי.
אהלן.
אז לאחר הרבה התראות וטיוטות ושיחות וניתוחים שלנו בשנתיים האחרונות, היום בבוקר, כמדומני משרד האוצר, אבל איזשהו גוף ממשלתי...
ביום חמישי זה כבר קרה.
כן.
היום חמישי בלילה, רגע לפני הסוף שבוע, ש...
נכון.
שלא יעשה מאומה.
אבל עושה מאומה. מפרסמים את המתווה המדויק של בעצם אגרת הנשואה עבור מכוניות חשמליות.
נכון.
תן לנו כמה בא על כל מכונית חשמלית חדשה אחרי שהוא חתך לעצמו את, את החסכונות, לקח משכנתה וקנה טסלה, יצטרך מעכשיו או ממתי לשלם יותר?
אז קודם כל זה מ-2026, וזה לא רק חשמליות, זה גם היברידיות פלאג-אין, אותן היברידיות ניתנות, וגם המעט שיש אותן מכוניות שמונעות בגז עד גפם. הרעיון הוא שלשלם 15 שקלים על כל 100 קילומטר, וזה מצטבר, כלומר זה מצטבר שבאמת בסוף התשלום יהיה מדי חודשיים, אז אפילו מי שנוסע מעט ישלם 350 שקלים, מי שנוסע יותר זה ילך ויגדל בהתאם לנסיעה, באמת פעם ראשונה ממש לשלם על כל קילומטר באופן ישיר, לא בעקיפין.
איך
לא
ימדדו את הדבר הזה? מה, כל טמבל יודע להיכנס למוסך ולקחת את המד עוץ אחורנית, נכון. א', וב' אני, אתה יודע, בתור מישהו שנוסע באוטו חשמלי, אני נחרד מהדינמיקה שזה ייצור, אני אתחיל להרגיש כמו מונית. זאת אומרת, אתה יושב במונית, תמיד אתה מסתכל על, על המונה ומתעצבן מזה שאתה עומד ברמזור והמונה ממשיך. מה, גם פה זה יתחיל להיות ככה שאנשים ייסעו והתעצמנו מזה שאם הם חותכים שמאלה, פתאום זה עולה להם עוד 7 שקלים?
לא יהיה לך מונה במכונית, זה לא עוד כדי כך חריג, אני כן חושב, אבל כן, אני לא יודע, ודאי מכירים את כל אותן אפליקציות כושר, שאם אנחנו צועדים יותר, נותנות לנו פרסים, אז או פרסים אפילו ברמת גרפיקה בעל השעון, אז גם כאן, אם אתה תצליח להגיע למצב שבו אתה משאיר את המכונית יותר בבית, ונוסע יותר בתחבורה ציבורית, יש כאן דווקא, אולי אפשר עכשיו הפוך, לא על אוי כמה נסעתי, אלא היום הצלחתי להשאיר את המכונית בבית.
אף אחד לא עושה שום דבר כזה, מי שאין לו נוסע, לא נוסע, זה לא ה... בוא נעשה חשבון ביחד, 100 קילומטר, 15 שקל ל-100 קילומטר, 1,000 קילומטר זה 150 שקל, 10,000 קילומטר זה 1,500 שקל, אדם ממוצע נוסע 20-30 אלף, אז זה איזשהו מספר בין סתם, 3,000 שקל או עד 5,000 שקל בשנה.
איתן, זה כמו שתגיד שאם אתה לוקח, מצרף לקנייה לסופר 5 עקיות, זה עולה חצי שקל וזה כסף מאוד קטן, וזה נכון.
זה לא קטן, 5,000 שקל אם נסעתי נורמטיבי 30-40 אלף קילומטר.
לא, 30-40 אלף קילומטר בשנה זה מאוד לא נורמטיבי, זה פי 3 מהממוצע. מי שנוסע הממוצע זה 15 או 17 אלף קילומטר בשנה, אם נהיה מדויקים, וזה באמת, זה באמת תשלום, אבל אנחנו נראה, ואולי יכול להיות שכמו במדינות שונות בחול, היה צריך לעשות דבר אחר, היה צריך באמת לתת, כלומר, לא לשלם מיסים עד מספר ממוצע של קילומטראז' ואז להתחיל לשלם ברגע שזה עולה.
כן, אבל רגע, דניאל, זה לא, זה בעצם הבלו של המכוניות החשמליות, אפשר לקרוא לזה ככה?
זה הבלו של המכוניות החשמליות.
כן, רק שבלו...
זה נועד לגרום למצב כמו היום, שאתה יותר זול לנסוע במכונית חשמלית מאשר לנסוע באוטובוס.
כן, לא, רק שבלו, אתה יודע, אני מלא, מתדלק את הרכב, אני נוסע, אני לא מתחיל לחשוב כל כך על עוד 10 קילומטר, פחות 10 קילומטר, פה אתה יוצר איזה מין מנגנון שבאמת כמו שאיתן אומר, זה כמו מונית כזו, שאיזה מונה עובד כזה וסופר לך את זה, אז למה החליטו על השיטה הזאת? לא מצאו שיטה שהיא נגיד נקרא לזה פחות מלחיצה? אגב, יש עוד, ראיתי עוד תמריץ כזה, ממש בסוגריים, אתה יודע שכשאתה נוסע פה בקורקינטים חשמליים, אז כל דקה שאתה נוסע, אתה מחויב. וזו הסיבה שאתה רואה הרבה מאוד צעירים, דוהרים פה בכבישים, דוהרים בכל מיני מדרכות וכדומה, כי הם רוצים לשלם פחות.
כן, זה יקר הדבר הזה.
אתה גם יכול על המרחק, אבל נכון. תראו, השיטה לפי קילומטרים היא כנראה המדד הכי טוב שאפשר. יש לזה הרבה חסרונות, זה גם כמובן מיסוי טיפש, כן? זה, עכשיו מישהו שייסע בתוך בגולן ישלם יותר אולי ממישהו שלוקח את המכונית מגבעתיים לתל אביב בשעות השיא. וזה בעיה, שלא יצליחו למצוא על הפתרון, יש איזו ועדה שתקום ותנסה למצוא כל הפתרונות הטכנולוגיים, אבל זה סיפור. ובאמת, אחד הדברים שאיתן העלה זה גם חשש מזייפנים, אז הצעת חוק מנסה להתמודד עם זה, ויש כל מיני בדיקות מחמירות, ויש עונשים כבדים על מי שיתפס מזייף, אבל זה משהו שכנראה התחיל איזה מרוץ כאן בין גורמי האכיפה ובין זייפנים, ו...
תן לי להגיד לך, אוקיי, בוא נלך אחורה, זאת אומרת, נותנים כנס ומכבידים עם אנשים שבאופן כללי, חלקם הגדול, ראה ערך מוסף בליצוע מכונית שלא מזהמת, ורצה להשתתף ולהוביל את המהפכה של מעבר למכוניות לא מזהמות, בתקווה להגיע יום אחד לזה שרוב המכוניות יהיו כאלה, וגם ישראל וגם מדינות אחרות קיבלו החלטה שבעוד 10 שנים כל המכוניות יהיו חשמליות, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על איזשהו עתיד מלהיב. אז נותנים להם מס. הטענה של האוצר, תקן אותי אם אני טועה, זה שזה בכל זאת בא לנסות לשקלל את העובדה שצריך לספק להם חשמל, והחשמל הזה מגיע מהרשת, והמדינה צריכה לתת פתרונות ולהשקיע הרבה כסף בתשתיות כדי לספק את זה. אמת?
זה משקלל משהו אחר לגמרי, זה משקלל את העובדה שמכונית חשמלית עדיין מזיקה מאוד לסביבה. צריך להגיד את זה, מכונית חשמלית זה לא פתרון קסם למכונית
חשמלית. מול האלטרנטיבה של ללכת ברגל, יופי, כן, ברור.
אבל זה באמת מה שהמדינה נוצא לייצר אלטרנטיבה שבה שימוש במכונית היא האופציה הלא מועדפת עבור הרבה אנשים בתחבורה ציבורית ולרכוב על אופניים וללכת ברגל יהיה טוב יותר. עכשיו, גם אם המיסוי החדש עדיין יהיה זול יותר לנסוע במכונית חשמלית מאשר לנסוע במכונית, אפילו במכונית היברידית.
ועל כן, הנה תחזית אבריאל, אתה יכול להוסיף על זה תחזית סמי. התחזית אבריאל הולכת ככה, אף אחד לא התייחס בכלל לסיפור הזה. חצי מהמכוניות החשמליות מוחזקות על ידי בעלי הון, כי הן עולות 250,000 שקל ומעלה, וזה לא ה-3,000 שקל האלה שיגרדו להם שום דבר. עוד שליש או חצי מהמכוניות זה בכלל בליסינג של הייטק ואנשים, שזה בוודאות החברה תיקח את זה על עצמה, כי לא התחילו עכשיו לפתוח איזשהו סוג של התחשבנות על העניין הזה בין העובד לבין החברה. וזה קצת יגרד אנשים שמתלבטים היום אם לקנות או לא לקנות, ואז אולי חלק יישארו עם מכונית דיזל מזהמת, ותכלס זה סתם מס שלא ישנה שום התנהלות של אף אחד. זו התחזית שלי, מה דעתכם?
אני נוטה שלא להסכים, כי אני חושב, אם נחזור באמת לאותן אפליקציות ספורט, כשההתנהגות שלך מנותחת, יש סיכוי יותר גדול לשנות אותה.
יש לי שעון של אפל עם 17 אפליקציות, זה לא השפיע שום דבר על אורח החיים שלי, אבל זה אני.
אני חייב להגיד משהו בעניין הזה של מיסוי, אני רוצה להזכיר לך, איתן, אתה בטח יודע את זה, כי לך פעם היה ג'יפ, שעד לפני, נגיד, 2 עשורים, הסולר היה מאוד מאוד זול.
נכון.
בהשוואה לבנזין, וזה גרם להרבה מאוד אנשים לקנות ג'יפים גדולים, בעיקר לאנשים עשירים, לקנות ג'יפים גדולים ולשלם את המס הכי, את בעצם את העלות הכי נמוכה על זה שהם נוסעים ומזהמים.
זה היה גם רכב מסחרי,
ואז הם פתרו את זה. בדיוק, ואז פתרו את זה. אני חושב שכל מערכת המיסוי בנושא הרכב היא בנויה טלאי על טלאי. אתה שואל אותי, היה צריך לקחת עכשיו את כל מערכת המיסוי לרכב, לבוא ולהחליט מה המדינה רוצה לעודד, מה היא לא רוצה לעודד, ואז כן לחייב גם בעלי מכוניות חשמליות. הם לא זכאים לפטור. כן, אתה עדיין רוצה להביא פה כסף לקופה, כי כידוע המלחמה הזו עולה 250,000,000,000 שקל.
ראו פעת הטיל מס הכנסה, למה צריך ללכת תמיד ב-17 פטנטים מסביב שלא עושים שום דבר?
וזה עולה מקום להוסיף, כן, הפספוס הכי גדול במתווה הזה, זה שהמיסוי על מכוניות חשמליות יעלה. אין בעיה, נו מס נסועה, באמת צריך למסות את הגודש ואת התאונות ואת כל הנזק שמכוניות כאלה גורמות, אבל המיסוי בארץ יותר עיוותים אדירים גם הרבה אחרי שהמכונית נמכרת, בביטוח, בחלפים, אם יהיה אפשר להשאיר את המיסוי על חשמליות כמו שהוא, 35%, אנחנו, זו הזדמנות אדירה שמפספסים אותה, כי בעצם חולבים את הפרה מכל הכיוונים, גם מס קנייה וגם מס נסועה, כן. אגרת הרישוי עולה, וזה חבל.
תגידי, לסיום, קצר, זה עדיין מותנה באיזושהי הצבעה של מישהו? דהיינו, זה סופי, או שעדיין יכול להיות שבקונסלציה פוליטית כזו או אחרת הדבר הזה יתבטל?
לא, זה חוק שלא עבר בכנסת, ומאוד לא פופולרי להטיל מיסים חדשים, אז אין ספק שוועדת הכספים תעביר את האוצר מסע ארוך וקשה של שינויים.
ואם יש יבואן של מכוניות סיניות חשמליות שהוא גם חבר מרכז ליכוד, 3 נקודות, יכול להיות שפתאום תמצא איזה צ'מפיון מחברי הליכוד שמתנגד לעניין הזה. דניאל שמילי, תודה רבה.
תודה
רבה לשניכן. להתראות.
זהו, עד כאן האינטרסנטים להיום, איתן אבריאל.
סמי פרץ, נחמד שאתה חזרת.
כן, ונגיד גם תודה לנערה מלכין ואברי רוזנצבי שעורכים אותנו. נהיה פה כרגיל מחר, אותה שעה, אותו מקום. ביי ביי.